אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגן ראש הממשלה, שר המשפטים, יריב לוין, ליכוד, שלום.
שלום רב.
מה שלומך?
משתדל שיהיה טוב, אתה יודע, אלה ימים של פריימרי, של התמודדות, ימים עמוסים מאוד, וזה בסדר, טוב להיות במפלגה דמוקרטית ולא במקום שמישהו אחד מכתיב את כל הרשימה.
וגם טוב להיות במקומות הראשונים, כי לפי הסקרים אתה אחד מהמקומות הראשונים, וכנראה שמישהו מעריך את מה שאתה עושה.
תראה, פריימריז מתחיל ב... אתה יודע, בקלפיות ריקות. כש...
לא, הפריימריז מתחיל, הפריימריז מתחיל כשמסתיימות הבחירות הקודמות.
זה תמיד נכון, אבל זה באמת עבודה רציפה כל הזמן. אני פחות נלהב לעסוק בתחזיות. אני מקווה שאני באמת אצליח לקבל תמיכה גדולה, משמעותית. אגב, שהיא לא רק תמיכה אישית בי, אלא גם תמיכה בדרך שאני מוביל. אני חושב שיש לזה חשיבות מאוד גדולה להמשך, ואני מקווה שכך יהיה.
אבל אתה יודע שחלק מהציבור, כשהתחילה הרפורמה, יש אלה שקוראים לזה מהפכה, הרפורמה המשפטית, קמו המון מתנגדים, אבל כשאני מדבר עם חברי כנסת דווקא מהאופוזיציה, אחד על אחד, אומר לי, תשמע, לזה אנחנו מסכימים, לזה אנחנו מסכימים, אבל הרצתם את זה בבת אחת ובלבלתם את הציבור.
טוב, אתה יודע, אלה באמת בעיניי מילים ריקות. תשמע, בכל הקדנציה הזאת, הנושא המשפטי בזכות אותו נאום שנסעתי, בזכות כל המאבק שאני מנהל, עמד באמת במרכז סדר היום הציבורי. אתה יודע כמה הצעות חוק הגישו חברי כנסת מהאופוזיציה כדי לעשות שינויים במערכת המשפט? אפילו לא אחת. אני כל פעם אומר להם, אתם כל הזמן אומרים, לא ככה, צריך לעשות שינויים, אבל לא בשיטה הזאת, לא באופן, בסדר גמור, איזה שינויים צריך לעשות? בואו תציעו משהו. בואו תגידו לי, סעיף אחד מתוך ההצעות הרבות שאני הנחתי על השולחן שאתם מוכנים לקבל. ולכן יש פער עצום בין רטוריקה שהיא ריקה מתוכן על נכונות לשינויים במערכת הזו, לבין ההתנהלות של האופוזיציה, ואני אומר לך דבר אחד בצורה ברורה מאוד. אני חושב שכאשר יצאתי עם הרפורמה, הדבר החשוב ביותר שקרה הוא שהמסכות הוסרו, האמת התבררה, מה שפעם דיברו, אתה יודע, שלטון החוק כביכול, התברר שאין איזה דבר וחצי דבר עם שלטון החוק, להפך, זה שלטון השופט שהוא בניגוד לחוק, בניגוד לדמוקרטיה, וזה לא פלא שאנחנו רואים גידול עקבי בתמיכה, ותמיכה ציבורית אדירה בביצוע השינויים האלה, עד כדי כך שאתה מתאר נכון שאפילו חברים באופוזיציה מנסים היום בדיעבד להתהדר בתמיכה כביכול בשינויים, תמיכה שאני אומר לך לעולם לא תורגמה לא לשום הצעת חוק ולא לשום הצבעה בעד מי מההצעות שאני הבאתי.
אתה יודע, לפני שנתיים או משהו שנפגשנו, שאלתי אותך, למה אתה לא מנסה לתאם לפחות עם האופוזיציה לגבי חוקים כאלה ואחרים? ואמרת לי משפט שאני מבקש שתחזור עליו אם אכן אתה עומד במילתך וזה מה שהיה. אמרת, ניסיתי, לא רצו לדבר איתי.
אמת.
אכן כך היה.
אמת, אמת. אני אומר לך, זה הרבה יותר חמור מזה, זה לא רק שניסיתי. אני קראתי לאופוזיציה באופן פומבי, בנאומים, בפניות בכתב, בראיונות, בוודאי, באין ספור שיחות אישיות, כמעט עם כל חבר כנסת מהאופוזיציה.
עם ראשי הסיעות דיברת?
בוודאי, ועם ראשי הסיעות, ופעם אחר פעם.
אתה יכול להגיד לנו עם מי דיברת?
פעם אחר עם כל ראשי הסיעות דיברתי.
בוא נגיד כך, יאיר לפיד.
בוודאי.
שמתנגד חריף, אבל אומר, צריך לעשות שינויים.
אני דיברתי עם כולם, והם אומרים, ואמרתי קודם, הרטוריקה הזו היא באמת רטוריקה, אני חושב פחדנית, של להגיד, כן, אנחנו בעד שינויים. תן לי דוגמה לשינוי אחד שהוא תומך בו, לא תשמע. תן לי דוגמה להצעת חוק אחת שהם הניחו, לא קיים. תן לי דוגמה לסעיף אחד שהבאתי שהם היו מוכנים לתמוך בו, אין דבר כזה. ולכן אני חושב שהאופוזיציה, אגב, שבחדרי חדרים אתה צודק, רבים חבריה אומרים לי, אתה צודק, חלק מהם אגב אומרים לי, צריך לעשות אפילו הרבה יותר, והמערכת הזו חייבת לעבור שינוי גדול, והגיע הזמן ששופטים לא יביאו את אחד אחרי השני בשיטת חבר מביא חבר, וידקעו כל מחשבה אחרת וכו'. כאשר זה מגיע להתייצבות, להצבעות במליאה, לנכונות להציע הצעות חוק, לנכונות להגיע להסכמים ולפשרות, שם הדבר הזה איננו. אגב, אני אגיד לך עוד דבר והוא חשוב. תראה, אני הוכחתי שכוונותיי בדברים שאני אומר, שאני מוכן להגיע לפשרות, אלה לא רק סיסמאות שקל להפריח אותן באוויר, אלא באופן מעשי. כי כאשר גדעון סער הצטרף לממשלה, והיה מוכן להגיע איתי להבנות על שינוית בחירת השופטים ועל השינויים שעשינו בה, הלכתי איתו על שינוי בחוק, שאגב הוא שינוי דרמטי וחשוב, אבל הוא לא היה כל מה שרציתי. ולכן אין בכלל ספק, אני חושב שזה הוכח בית, התנהלות שלי בעניין הזה, שלא מי מאנשי האופוזיציה היה מוכן לבוא ולהושיט יד ולנסות להגיע להבנות, אני בוודאי רציתי בזה, אמרתי את זה כל הזמן, הוכחתי את זה כאשר גדעון סער הגיע והיה מוכן למהלך כזה. ואני אגיד לך עוד דבר, והוא בעיניי לא פחות חשוב. הבעיה העיקרית באופוזיציה הייתה הפחד מהקיצונים ברחוב. תמיד הקיצונים הם קולניים מאוד, והם דורשים הכל או לא כלום. אני חושב שמי ששבוי ופועל תחת איום כזה, ולא מסוגל לגלות עמדה עצמאית, בסוף גם משלם מחיר ציבורי כבד מאוד, וזה בדיוק מה שקרה ליאיר לפיד.
אני מבין מה שאתה אומר, אבל יחד עם זה אני רואה את הסקרים, והסקרים היום לא מחמיאים מהליכוד. האמת, יש לומר, 14 יש לו סקר אחד, 11, 12, 13, סקר אחר לגמרי. א', איך אתה מסביר את הסתירה הגדולה? תקשיב, סתירה של שני מנדטים, שלושה מנדטים, אני מבין אותה. אחוז השגיאה יכול להיות X או Y. אבל כשאתה רואה שיש הבדל של 10 מנדטים בין סקר לסקר, איך אתה מסביר את זה?
תראה, אני חושב שלא אני צריך להסביר, אלא אולי הסוקרים צריכים להסביר, אבל נכון. אני אגיד לך משהו על הסקרים האלה. תראה, בסוף, ואמרתי את זה קודם, כשדיברת איתי דווקא על סקרים יותר מחמיאים לגבי מידת התמיכה שיש לי בפריימריז, סקרים משקפים בעיניי אולי הלך רוח מסוים, גם זה לא תמיד נכון, כי אתה רואה גם את הפערים ביניהם. בסוף אני חושב שמה שקובע זה הצבעה בקלפי, לא צריך להתרשם מזה יותר מדי, וצריך גם לומר דבר נוסף. תראה, אנחנו בליכוד עסוקים מאוד באופן טבעי, במה שלא קיים ברוב המפלגות האחרות, בפריימריז פנימיים, בהליכי בחירה פנימיים. ברגע שנסיים את זה, אנחנו נצא מלוכדים, מאוחדים לציבור. אני חושב שיש לנו שני מסרים חזקים מאוד ועוצמתיים מאוד. האחד הוא ההישגים האדירים של הממשלה הזו בכל התחומים, והדבר השני הוא האמת על הצד השני, על יאיר גולן וחבריו, אנשים קיצוניים, פנאטים, בולשוויקים ממש בהרבה מאוד מובנים, שישיבתם ליד שולחן הממשלה היא סכנה אמיתית. השותפות של הצד השני עם מפלגות אנטי-ציוניות, שאפילו אמירה פשוטה כמו שחמאס הוא ארגון טרור, ראשיהם לא מסוגלים לומר, כי הם גם לא חושבים כך. וגדי אייזנקוט ומפלגתו, שגם שם מדובר באיזה ניסיון מביך אפילו להתחפש לכאילו משהו פחות שמאלי רדיקלי. אני חושב שגם הדבר הזה ייחשף במלוא העוצמה, ואני משוכנע שכאשר הציבור יראה את הדברים האלה ויראה את האלטרנטיבה המלוכדת והמאוחדת שאנחנו נציב, אנחנו נראה בקלפיות תוצאות שתהיינה תוצאות שונות לחלוקין, בוודאי מהסקרים שאתה תיארת קודם של אותם ערוצי תעמולה מוכוונת של השמאל, אבל אני מאמין שאולי אפילו יותר טובים גם מהסקרים הלכאורה יותר טובים שישנם במקומות אחרים. צריך יהיה לעבוד קשה, זו משימה קשה, אז תהיה מערכה קשה, אבל אני חושב שזה אפשרי.
תראה, אמרת משפט כזה, כשתראו את הפריימריז ומי יבחר ומי לא יבחר, המשפט הזה בעצם אומר שהפריימריז הם בעצם לכולם, אבל מי שראש הממשלה משריין 9. הוא רצה נדמה לי 10, קיבל 9, מהם 9 או 8, כמה הוא קיבל?
הוא קיבל מספר שריונים, אבל צריך להגיד שהמספר המדויק הוא ויכוח.
בדיוק, למה? כי זה חלק מחוץ.
כי אני אתן דוגמה, למשל יש לנו הסכם עם תקווה חדשה שנותן לגדעון שר מקום, אז השאלה אם אתה מחשב את זה כחלק מהמספרים או לא. סך הכל יש 9 שריונים כאלה.
אוקיי, אז 9 שריונים.
אני חושב שזה גם מוצדק, אני תכף אם תרצה
אתה תכף תסביר לי למה זה מוצדק, אבל אני אתן לך את האיפכא מסתברא של חכים, שאפילו הנושא הזה הגיע לבית הדין של הליכוד, ואומרים לך, תשמע, א', אתה רוצה לשריין, אנחנו כבר אחרי זה, לשריין שרים שהתחרו במחוזות. זה לא הוגן, אתה לא נותן לאנשים חדשים. שניים, אתה הולך לשריין מספר אנשים, שייצור מצב שבו כ-15-16 חכים מכהנים לא יהיו.
תראה, אני רוצה להתחיל אולי מההתחלה ולהסתכל על כל תמונת הפריימריז. קודם כל אני חושב שפריימריז חייבים להיות. ובעיניי הפריימריז הם חשובים משתי סיבות. א', הם באמת נשמת הפה של התנועה, הם דבר שמבדיל אותנו מרוב המפלגות האחרות. אני נבחרתי בפעם הראשונה באמת במחוז, ואני חושב שלכן הפריימריז הם חשובים גם בהיבט הזה, וגם בהיבט שחברי הכנסת והשרים שנבחרים באים לא רק עם תמיכה ציבורית שישנה באופן כללי במפלגה, אלא גם עם אמון שהוא בא בהם באופן אישי. אני חושב שזה מחזק את הקשר עם הציבור, זה נותן לך עמדה אחרת כאשר אתה בא ונאבק על דברים, אני חושב שזה דבר חשוב. עכשיו תראה, אנחנו נמצאים בסיטואציה שלא הייתה כמוה מעולם, כתוצאה מהחוק הנורווגי, מספר השרים וחברי הכנסת של הליכוד, וגם החיבור עם מפלגת תקווה חדשה, הביא למצב של קרוב ל-50 חברי כנסת ושרים מכהנים, אל מול מספר המנדטים הצפוי, שבוודאי לא יכול להגיע למספרים כאלה. הדבר הזה יצר מציאות מאוד מורכבת, צמיחה קצרה, וקושי מאוד גדול למצוא נוסחה, שבאמת תבטא באופן, באופן נכון את העובדה שמצד אחד צריך להתחדש ולהביא כוחות חדשים, מצד שני גם לא נכון לשלוח הביתה חלק גדול מהעשייה המכהנת, שצריך גם לומר חברי כנסת מן השורה שצריכים להתמודד מול שרים ותיקים, זו התמודדות שהיא קשה מאוד מלכתחילה. אני חושב שנושא השריונים הוא הכרחי, והוא הכרחי משני טעמים. האחד, שאנחנו מתמודדים מול מפלגות שברובן ממנות את הרשימות על ידי יושב ראש המפלגה, התוצאה היא שהן יכולות להביא הרבה מאוד פנים חדשות ולהציג מראית פני התחדשות. בפריימריז קשה מאוד למועמדים חדשים להיבחר במקומות גבוהים בצמרת הרשימה באופן טבעי, ולכן היכולת של ראש הממשלה לגוון את הרשימה ולחזק אותה בהיבט הזה, אני חושב שזה דבר חשוב. הסיבה השנייה שהשריונים חשובים, יש הרבה מאוד מגזרים וקבוצות באוכלוסייה שהליכוד כמפלגת העם, כמפלגה הגדולה, אני חושב שחייב להיות מצב שיש להם ייצוג. אני אתן לך דוגמה כדי להמחיש את זה. תראה, יש לנו משבצת שמיועדת לעולה חדש. אני חושב שכולם מבינים שאין שום התכנות שבליכוד יתמודד בבחירות ללא מועמד שהוא יוצא אתיופיה, וכאשר נוצר מצב כמו בפעם הקודמת שנבחר במשבצת הזאת מישהו שאיננו יוצא אתיופיה, ראש הממשלה השתמש אז בשריונים שהיו לו אז כדי לשריין את חברת הכנסת היום צגה מלאקו.
כמה שריונים היו בפעם שעברה?
5. ואני חושב שבצדק, ולכן גם בעניין הזה היכולת דרך השריונים לגוון את הרשימה ולתקן עיוותים כאלה שיכולים לקרות בהליכי בחירה בפריימריז, אני חושב שזה דבר חשוב. מנגד, אני חייב לומר שדעתי הייתה שצריך למצוא שיטה שבה הרשימה הארצית תהיה יותר גדולה עד למקום ה-30 או ה-32, ואחר כך בעשירייה הרביעית לשלב את המחוזות באופן כזה ששם יוכלו לרוץ רק מועמדים חדשים. אני חושב שבנסיבות שאנחנו נמצאים בהם, זה היה עושה
אבל
צדק.
אבל מעל ל-30?
זה היה עושה, אני אומר לך דוד, זה היה עושה צדק עם,
אבל
עם חברי הכנסת.
אבל זה לא ריאלי.
אני אומר לך, אני חושב שזה היה עושה צדק עם חברי הכנסת המכהנים מצד אחד, היה מאפשר לאפשר יותר מקומות, אם כי ברור שגם במצב הזה היו לא מעטים שלא היו נבחרים. מצד שני, זה היה מאפשר למועמדים חדשים להיבחר למקומות שחלקם אולי יכולים להיכנס ישירות, ובוודאי אם ננצח ייכנסו כתוצאה מהחוק הנורווגי, ובאופן הזה נקבל איזשהו איזון. לצערי, אני אומר לך בצורה ברורה, לצערי זה לא קרה. בסופו של דבר אושרה שיטה שבעינה יש לה יתרונות מסוימים, אבל יש לה גם לא מעט חסרונות בהיבט הזה. אבל אני אומר שוב, אנחנו מפלגה דמוקרטית, הייתה הצבעה, אושרה שיטה, אני בוודאי מכבד את התוצאות, ואני משוכנע שבעקבות הפריימריז ועם השריונים של ראש הממשלה, אנחנו בסופו של דבר נקבל רשימה טובה, מגוונת ומייצגת, ואני חושב שזה חשוב.
דיברת על הנורווגים, אבל הנורווגים זה רק אם תהיו בממשלה הבאה.
נכון, תראה.
ואז השרים מתפטרים ואתם מכניסים את אותם אלה שלא נכנסו. אבל מי יתקע לידך שתרכיב אותו ממשלה הבאה?
אף אחד לא מבטיח שום דבר, אבל אני חושב שכאשר אתה מסתכל על מציאות שיש לך סיעה מכהנת, אמרתי של למעלה מ-40 חברי כנסת ושרים, וזה ברור שזה לא נכון לייצר מצב שבו מספר עצום של אנשים כאלה אין להם בכלל סיכוי להיבחר, כי הם צריכים להתמודד מול שרים בכירים וותיקים בתחרות שבסוף ההיתכנות להצליח בה היתכנות נמוכה מאוד. אני חושב שזה חייב, תמיד עשינו התאמות בגודל הרשימה הארצית אל מול גודל עשייה יוצאת. אני חושב שזה היה נכון לייצר מציאות שאומרת שבה מצד אחד אנחנו מרחיבים קצת הרשימה הארצית, מצד שני אנחנו שומרים על העיקרון שבמחוזות מתמודדים רק אנשים חדשים. אגב, צריך לומר, גם בעשייה הנוכחית חלק גדול מהחברי הכנסת שהגיעו מהמחוזות נכנסו בחוק הנורווגי ולא נבחרו מלכתחילה, כך שאני חושב שגם באיזון הכולל היינו מקבלים תוצאה בעיניי יותר נכונה. אבל שוב, הוחלט אחרת, אני מכבד את ההחלטה. אני חושב שכך או כך העובדה שראש הממשלה קיבל את השריונים, זה היה דבר הכרחי, תבטיח את זה שאנחנו קבל בסופו של עניין רשימה מגוונת, מאוזנת. אני חושב שזה חשוב.
טוב, לפני זמן לא רב, העברתם שני חוקים שיצרו, בוא נאמר, כעס גדול אצל חלק מהציבור, ואמצעי התקשורת ליבו את זה עוד ועוד, הנושא של חוק המעצרים וחוק לימוד תורה. אז חוק לימוד תורה בעיניי זה אמירה, אין בזה שום, העברתם את זה כי הם רצו.
לא, אבל חוק אמירה שאני לא חושב, אני לא חושב שיהודי יכול
לא, אין לזה בעיה, לא,
אני אומר שלימוד תורה הוא ערך וכך צריך להיות.
אני יודע, אני לכן אמרתי לא זה הצהרתי, אין בזה שום,
כן, אבל זו גם הצהרה שהיא כן, חשובה, אבל שלא הייתה שום סיבה להתנגד
לה. אוקיי, אני יכול לקבל את זה, אבל אני לא יכול לקבל שממש בדקה 90 חוק מעצרים, כשאני שומע, אני עוד רגע אגיד גם את השם, לא, אני לא אגיד את השם, אחד מראשי המפלגות החרדיות דיבר איתי ואמר לי, מי שלא מתגייס, מי שלא לומד,
שיתגייס, מי, נכון, אמת.
בדיוק. עכשיו, אז אמרתי לו, אבל למה אתה אומר את זה רק עכשיו? ולמה אתה לא מזדהה? אז הוא אמר לי, שאלתי אותו, אני יכול להגיד את השם? הוא אמר לי, לא. אני אומר לו, אז מה, אתה מתבייש? אתה אומר בעצמך את מה שכל עם ישראל אומר. או כמעט כל עם ישראל. מי שלא לומד תורה, ילך ויתגייס, יש כאלה עשרות אלפים, אני לא יודע כמה בדיוק, אבל יש. אז הוא אומר לי, זה לא טוב לקהל הבוחרים שלי. אז אני שואל אותך, מה אתה אומר על זה?
אני אגיד לך, אני חושב שמה שקרה בסוגיה של חוק הגיוס, זו ממש בחייה לדורות, וזו תוצאה של בעיניי התנהלות שלא הייתה שום מסתכלות על טובת העניין, טובת המדינה, אלא באמת חשבונות פוליטיים קטנים שמנעו אחדות סביב החלטה שהייתה צריכה לעבור, ואני אסביר. תראה, אני מאמין גדול שלשרת בצבא זה לא רק חובה, זו זכות גדולה. יהודים יכלו רק לייחל במשך שנים ארוכות למצב שנוכל להגן על עצמנו, ואני בוודאי רואה בזה זכות עצומה. אני גם חושב שאפשר לשלב לימוד תורה, שזה ערך חשוב מאוד, ביחד עם שירות צבאי, ואני חושב שיש רבים שמוכיחים את זה לאורך שנים ארוכות. אבל צריך גם להודות שבמשך עשרות רבות של שנים, למעשה מקום המדינה, היה כאן הסדר מסוים לציבור החרדי.
אבל לא כל כך הרבה.
אני אומר, היה הסדר מסוים לציבור החרדי, הסדר שכיבד את האמונה שלהם, שאני בעניין זה חושב אחרת, אבל אני מכבד את אמונתם שמי שלומד תורה צריך להקדיש לזה את כל זמנו ולא לעשות דברים אחרים. עכשיו, אנחנו צריכים לגשר על הפער הזה, ואני חושב שהגישור על הפער הזה צריך להתחיל בזה שבאמת מי שלא לומד תורה יתגייס. אני חושב שלדבר הזה יש הסכמה רחבה מאוד. מי שלומד תורה ימשיך בלימודיו. אלא מה קרה? אותו שמאל שבא ואמר בשעתו למפלגות החרדיות, הנה יש לכם דף לבן, תמלאו כל מה שאתם רוצים ותקבלו. אותן מפלגות שהיו שותפות לממשלה הקודמת והביאו לכנסת הצעת חוק במרכאות גיוס, שהייתה הצעה הרבה יותר מינימלית ממה שאנחנו ניסינו לעשות, ושבעצם נתנה פטור בהיקפים אדירים, משבעות פוליטיות לחלוטין, יצרו כאן מציאות שבה הם הצליחו למנוע את חקיקת החוק הזה ולקדם אותו. עכשיו תראה דוד, מי שחושב שאפשר בוקר אחד לקום ולהגיד לציבור החרדי, עכשיו כולכם תלכו עד האחרון שבכם, ואם לא נעצור אתכם ונמנע מילדיכם מעונות וכל מיני דברים שאני חושב שהם בכלל מקומם לא יכירם רגע. אני חושב שמי שאומר את הדברים האלה אומר אותם מתוך כוונה לפלג, לשסע, ולא מתוך כוונה לגייס אנשים, בגלל שכולם יודעים שהדבר הזה בלתי אפשרי. אני אגיד לך יותר מזה, ניסו את שיטתם, הצבא בפקודת בית המשפט הוציא צווים והוציא פקודות מעצר.
אתה יודע כמה נעצרו?
לא יודע, מספרים קטנים מאוד.
אני אגיד לך, 6.
כן, אני אומר, מספרים קטנים מאוד, וגם אם זה יהיה 600, זה לא יגרום, הרי בסוף אתה לא יכול להכריח אף אחד להיות חייל קרבי, להפך, אתה מייצר מציאות שבה אתה מייצר אנטי כלפי העניין הזה, ומחזק את הקיצונים במחנה החרדי שמנסים למנוע גיוס. תראה, המתווה שאנחנו ניסינו לקדם, שמדבר על כך שכבר בשנת הגיוס הראשונה יגיעו קרוב ל-6,000 איש, במחזור הראשון, ואז במחזור השני עוד 6,000 איש, ואחר כך המספרים הולכים ועולים. אנחנו היינו מגיעים בתוך שנתיים למצב שיש לנו 12,000 איש בו זמנית מהציבור החרדי מגויסים. המשמעות של הדבר הזה היא שבכל בניין, בכל רחוב, בכל משפחה יהיה פתאום מישהו שמצא בצבא. זה יסיר הרבה מאוד מהפחדים, זה היה גורם לדעתי לתהליך שמספר המתגייסים היה עובר בהרבה אפילו את היעדים שהוצבו. אני חושב שיש בציבור החרדי שינוי גדול, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים ללכת ורוצים להתגייס ורוצים להיות שותפים. אבל כאשר הולכים בדרך הזו, המטרה היא לא לגייס אנשים, המטרה היא פשוט לייצר קראים ולנסות להרוויח אולי כמה קולות בבחירות. אגב, אני אגיד לך עוד דבר, תראה, הצבא לאורך שנים ארוכות הרי לא רצה לגייס את החרדים, זה לא סוד, ולא ניסה להיערך לזה בשום צורה, וגם לא פעל כדי לעודד את זה, למעט במקטעים אולי קטנים מאוד. ואני חושב שאחד הדברים החשובים במהלך הזה, כדי שאנחנו נוכל באמת להביא מהציבור החרדי מספרים גדולים, זה הצלחת הקליטה של המחזורים הראשונים בצבא. הדבר הזה מצריך היערכות. אם מישהו חושב שהצבא מסוגל, אתה יודע, לו מחר בבוקר יתייצבו 20,000 חרדים בבקום ויבקשו להתגייס,
הצבא לא יכול לקבל אותם.
לא רק שהוא לא יכול לקבל אותם, גם אם היה מגייס חלק מהם, היה שולח אותם ב-12 בצהריים הביתה, כי הוא לא מסוגל לתת להם אפילו ארוחה מתאימה. ולכן הדבר הזה מצריך תהליך. תהליך כזה שבו מספר גדול של קרוב ל-6,000 איש מגיעים כבר בשנה הראשונה, ואחר כך בשנה השנייה מתווספים אליהם 6,000 איש נוספים. אגב, עשינו גם תוכניות,
ירב, יש לי עוד כמה שאלות.
רגע, אני רק רוצה, כי זאת נקודה מאוד חשובה, עשינו גם תוכניות כדי שהדבר הזה יצליח. אני אתן לך דוגמה אחת, קליטה מסיבית של ציבור חרדי במגב, והעברה של כל ההחזקה של קו הגבול מול ירדן ליחידות האלה, מתוך הבנה שבגב כחלק מהמשטרה, יחידות שיש בהן יותר קרבה למסורת, יותר יכולת להתארגן לאירוע כזה. אני חושב שלו היינו והיו נותנים לנו להשלים את המהלך בדרך הזאת, כבר היום
בחמה היינו, מדובר?
כבר היום
בחמה חיילים מדובר
אומר,
במגב?
יכולים להגיע גם לאלפים. אני אומר, כבר היום היינו נמצאים עם 12 אלף חרדים מגויסים כבר היום, וכבר פנינו היה לשנת הגיוס השלישית. חבל מאוד שזה לא קרה. אני חושב שנהיה חייבים להשלים את המהלך הזה בקדנציה הבאה, ואני אומר לך חד משמעית, האלטרנטיבה היא לא בין גיוס של כולם לאי-גיוס. האלטרנטיבה היא בין גיוס בתהליך מדורג אבל מהיר, לבין זה שפשוט אף אחד לא יהיה. ואם אתה שואל אותי מה יעשה השמאל אם חס וחלילה יעלה לשלטון, הדבר הראשון שהוא יעשה, הוא יגיד, טוב, אנחנו נדון בזה אחר כך, רק שהחרדים יצטרפו לממשלה, העיקר שנשלח את נתניהו הביתה, בוא ניתן להם פטור, בוא זה, כולנו יודעים שזו האמת, טוב. זה כבר קרה בעבר, אסור ליפול לפח
הזה. בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, יולי אדלשטיין, בשר מבשרכם, וגלעד ארדן, שני חברי ליכוד מימים ימימה, עזבו את המפלגה. עזבו, למה זה קרה?
תראה, אני בכלל מוכרח לומר לך שאני עומד פעם אחר פעם, אני לא יודע אם להגיד לך נדם, כי כבר התרגלנו לזה, אבל בוודאי זה מעציב מאוד, שכל מיני גחמות ועניינים אישיים דוחקים החוצה.
אתה רוצה להגיד לי שבגלל שגלעד ארדן לא מונה ליושב ראש תעשייה אווירית, בגלל זה הוא עשה את זה?
תראה, אני לא...
זה מה שהבנתי.
תראה, אני לא בוחן כליות ולב, ואני יכול להגיד לך דבר אחד. יכול להיות שמישהו מוכזב ממשהו, מישהו לא מרוצה ממשהו, ואולי מישהו אפילו לא יכול להיבחר בפריימריז.
טוב, זה אפשר להגיד על ארדן, אולי. אבל אני שואל עכשיו, יולי אדלשטיין, חוק הגיוס.
אני מעריך שיולי אדלשטיין לא היה מתמודד בפריימריז, לא היה נבחר. כנראה שגם הוא מעריך כך. כתוצאה מהעובדה שלמשל בנושא הרפורמה, כדוגמה, הוא הלך לדרך שהיא שונה לגמרי מדרך הליכוד, ובמקום לסייע לי עשה את ההפך. ונדמה לי שהרוב המוחלט של בוחרי הליכוד וחברי הליכוד רוצים לראות שינוי עמוק במערכת המשפט. אז זה שאדם לא יכול להיבחר בפריימריז, ואז הוא מחפש כל מיני הסברים למה הוא עוזב למקום אחר, אותי עליי זה לא מקובל. ואני אגיד לך יותר מזה, זה לא מקרי שאתה לא רואה את המוני עם ישראל רק מייחלים להקמת המפלגה על ידם ומצפים לתמיכה. זו מפלגה שלדעתי אין לה שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה, ובצדק, כי אנשים מבינים שאין פה איזו אידיאולוגיה, אין פה באמת דרך אמיתית, בטח לא דרך של הימין. יש פה הרבה מדי עניינים אישיים, ואגב, לפחות לגבי גלעד ארדן, אני חושב שזה עוד לא מאוחר מבחינתו לחזור בו מהעניין הזה. יכול היה להתמודד בפריימרי של הליכוד לו רצה, הוא יכול להמתין עוד קדנציה אם הוא רוצה. אני חושב שכל מי שעזב את הליכוד, ואתה יודע את זה, בסופו של דבר הצטער שעשה את זה, בהרבה מקרים חזרה לליכוד בסופו של עניין, ואני חושב שכך הדברים גם לגבי שניהם.
אני רוצה לקרוא לך כמה וכמה דברים שאתה קורא לזה הישגים, הליכוד קורא לזה הישגים, והאופוזיציה קוראים לזה, איך נקרא לזה, מכשלות, דברים לא ראויים. הם קוראים לזה כך, אתם יש לכם דעה אחרת. המהפכה התודעתית הוא שבירת המונופול. המהלכים שקידמת במערכת המשפט והשלטון, שהובילו לתפיסה אחרת לגמרי בציבור, ושורה של מינויים ארוכים ורעננים. בוא תסביר לי את המשפט הזה.
זה מאוד, אני...
אבל
לא,
בקצרה, תראה כמה יש לי פה.
אני חייב לומר, לא מכיר, אני לא התנסחתי כך, אבל אני, אם אני מבין למה כוונתך, אני אגיד לך, ואני אנסה להגיד זה בתמצית, למרות שזה באמת יריעת הישגים ועשייה באמת גדולה מאוד. תראה, אני חושב שאין אדם אגון שלא יודע שמערכת המשפט שלנו חייבת שינוי עמוק, שלא יודע שמערכת משפט היא לא ביתם הפרטי של קומץ שופטים ששולטים בה, אלא היא שייכת לכל עם ישראל, שהגיע הזמן לשים סוף לשיטת האיקסים הזאת, שאנשים דוגמת דוקטור בקשי או דוקטור ביטון, עם יכולות נפסלים רק בגלל תפיסת עולמם או הרקע שממנו הם באים, שהגיע הזמן שתהיה כאן דמוקרטיה במובן הזה, שאין אכיפה בררנית ויש שוויון לכולם, שהכנסת והממשלה, מעמדן יהיה לא נחות מהרשות השופטת, אלא שווה לה, שכל רשות תעסוק בענייניה ולא בדברים אחרים. אני חושב שאחד הדברים שמחייבים כדי ששינוי כזה יתבצע, הוא נושא המינויים, מי האנשים שיושבים. לכן אני חושב שמהלכים מאוד חשובים שעשינו, קודם כל ההבנה בצורך בעניין הזה, ואחר כך פעולות כמו מינוי ראש שב"כ, ראש מוסד, נציב תלונות ציבור על שופטים, 290 שופטים שמונו בתקופת כהונתי, שליש מכלל שופטי ישראל, לבתי המשפט המחוזיים, השלום וכולי, שלשם נכנסו מספר עצום של שופטים שהיה עליהם עד היום X ולא היה להם שום סיכוי להתמנות. אני חושב שכל המהלכים האלה הם מהלכים חיוניים, חשובים.
כמה חסרים היום במערכת המשפט?
לא חסרים, אנחנו מינינו כמעט את הכל, חסרים אולי תקנים בודדים, ואני אגיד לך יותר מזה, שגם אותם אגב אני רציתי למנות, רק לא הצלחנו, לא הייתה הסכמה לגביהם, אבל אני אגיד לך דבר הרבה יותר חשוב מזה. תראה, בסוף לב העניין הוא הרכב בית המשפט העליון, ואתה יודע מה אמרו לי שופטי בית המשפט העליון, אתה חייב להבין, אנחנו לא נקבל לשורותינו מישהו שהוא עם עמדות ודעות אחרות כמו של דוקטור בקשי ודוקטור ביטון, או הדעות שלי, יש כך באלה המילים. והם אמרו לי, תראה, או שאתה תסכים איתנו למנות מינויים כמו שעשו קודמך, למנות מינויים של שופטים שאתה תגיד שהם שמרנים, אבל ביום שהם ייתנו את הפסיקות אתה כבר לא תהיה שר, וכשהאמת יתברר כבר אף אחד לא יזכור במינה אותם, אבל אנחנו השופטים יודעים שהם ישרו איתנו קו ולא תהיה לנו בעיה איתם, או שאנחנו נחכה לשר הבא אחריך, הוא יהיה כבר הרבה יותר ידידותי ואיתו נחזור לימים היפים של פעם. ואני אומר להם, אתם זקוקים לגיוון מערכת המשפט ולהשבת האמון במערכת הזאת לא פחות משאני זקוק ועומד על כך שתהיה מערכת מגוונת עם ייצוג לכולם. ואם אני אחזור למשרד המשפטים, אגב כשאני אומר להם, אם אתם תנצחו אולי תעשו מינויים, עוד לא היה אחד מהם שאמר לי, איך אתה יודע לאיזה צד אני שייך? כן, זה גם אומר הרבה. אבל אני אומר להם, אם אנחנו ננצח, ואני מאמין שכך יהיה, אני אחזור למשרד המשפטים, וברגע שאני אחזור למשרד המשפטים, בקדנציה הבאה מתחלפים שני שליש משופטי בית המשפט העליון, לא תהיה להם ברירה, הם יצטרכו לבחור בין בעצם לא, לרדת לחמישה שופטים לבית משפט שאיננו מתפקד, לבין שינוי עמוק, כניסה של שופטים אחרים לגמרי, עם השקפות עולם אחרות, עם דעות אחרות. אגב, דוד, אני רוצה להדגיש משהו. אני לא מדבר על להשתלט על כל בית המשפט, אני מדבר לגוון אותו, אני מדבר לייצר מצב שבו יש ייצוג לכולם, ואני חושב שכך זה צריך להיות, לא מערכת חד צדדית כפי שהיא היום. אבל דבר אחד אני בוודאי לא הייתי מוכן לעשות, לשקר לציבור, אגב לרמות גם את עצמי, למנות כל מיני אנשים כמו השופטת וילנר, או השופט שטיין, או השופט גרוסקופ, ולספר לציבור שמדובר באיזה מינויים שמרניים. אני אמנה אנשים שהם באמת שופטים שמרנים אמיתיים, שמכבדים את חוקי הכנסת, שמכבדים את החלטות הממשלה ואת מעמדה, ובעיקר, וזה הכי חשוב, מכבדים את הכרעת הציבור. דמוקרטיה היא לא שלטון השופט. דמוקרטיה היא הכרעת העם, וכך זה צריך
אני
להיות.
אני רוצה לקרוא עוד כמה. שינית את הרכב ועדה המייעצת לבחירת שופטים, ביטלת זכות הווטו של השופטים על מינויים לבית המשפט העליון, העברת את החוק הקובע כחוות הדעת של היועץ המשפטי, היא ייעוץ בלבד והיא לא מחייבת. שינית את הליך בחירת נציב התלונות של השופטים, מינית את השופט כולה לנציב שאיננו שופט בדימוס.
לא, שאיננו שופט של בית משפט עליון בדימוס. פעם ראשונה,
כן,
תמיד הנציב היה מינוי, נכון. שהם המבוקרים כפו אותו על שר המשפטים, תמיד מינו שופט של בית משפט עליון בדימוס, שידע, איך אומרים, לסגור את מה שצריך לסגור בעיניהם, וגם להלך אימים על שופטים שאיזו לנקוט באיזה קו יותר עצמאי. אני חושב שהמינוי של השופט כולה, שאגב לא עובד אצלי ולא תמיד אני מסכים עם כל ההחלטה שלו, אבל הוא ידם עצמאי, זה האיש שזיקה את זדורוב באותו משפט מפורסם, אדם עצמאי מאוד, אדם שלא מהסס למתוח ביקורת גם על שופטים של בית המשפט העליון, אני חושב שינוי חשוב מאוד.
העברת את החוק הקובע נוכחות עורך דין בחקירת קטינים.
אין, זה
אני
דבר חשוב.
אני חושב שזה
מאוד.
אחד החוקים מהיכרותי עם המשטרה ומהיכרותי עם רשויות החוק. אני חושב שזה אחד החוקים היותר טובים שלך. אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה אחרת לגמרי.
בוא אולי נגיד מילה על החוק הזה. אני חושב
בבקשה.
שכדאי, תראה.
דבר.
זה באמת אחד הדברים שאני מאוד גאה בהם. החוק שקובע פעם ראשונה בחוק הישראלי חובת נוכחות של סנגור בחקירה של קטינים ושל אנשים בעלי מוגבלות נפשית. אני חושב שצריכה להיות חובת נוכחות בסנגור בכל החקירות, למעט כמובן נושאים ביטחוניים. אני גם יכול לומר לך שכך זה קיים בהרבה מאוד דמוקרטיות בעולם. אבל המציאות הזו שבוודאי קטינים נחקרים ללא נוכחות של סנגור, ואנחנו יודעים ש נעשות הרבה מאוד עבירות בחקירות וגם אין מי שייתן עליהן את הדין, הדבר הזה פוגע בעיקר באוכלוסיות החלשות יותר, גורם למצב שאותם קטינים מתחילים אחר כך את החיים שלהם עם אבן רחיים ומשקולת שפוגעת ביכולת שלהם למצוא עבודה ובהרבה מאוד דברים אחרים. אפשר רק לדמיין מה היה קורה לו אז במעצרים בתקופת הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון היו לקטינים עורכי דין נוכחים בחקירות. אני חושב שהדבר הזה היה משנה הרבה מאוד, ואני חושב שזה צעד חשוב מאוד כדי לייצר ולהילחם בתופעה הנורא הזו של אכיפה בררנית, כדי לאזן את הכוח העצום שיש לרשויות אכיפת החוק מול האזרח הקטן, וכדי לעשות צדק.
תגיד, יש אפשרות שהקואליציה הבאה, בהנחה שאתם תצליחו להרכיב אותה, תכלול גם כאלה שהיום באופוזיציה?
כן, ודאי.
תן לי דוגמאות.
תראה, אנחנו מעולם לא החרמנו.
יאיר גולן למשל.
אני אומר לך משהו, אנחנו מעולם לא החרמנו מפלגה ציונית, ודעתנו תמיד הייתה כזו, ואני חושב שזה גם הדבר הנכון.
יאיר גולן יכול להיות...
דקה, אנחנו צריכים ממשלה שנשענת על רוב ברור של המחנה הלאומי, קרי מעל 61 של הקואליציה הקיימת, ואז אנחנו פותחים את הדלת להצטרפות של מפלגות נוספות ובתנאי שישמר הקו שלנו ותהיה מחויבות לדברים העיקריים, אגב לרבות השינויים במערכת המשפט. האם יש מפלגות באופוזיציה שיכולות לעשות את זה באופן עקרוני? אני לא בטוח.
כרגע נראה שלא.
אנחנו נהיה יותר חכמים אחרי הבחירות. אין ספק אבל שמפלגה כמו הדמוקרטים, אין סיכוי שתסכים להתיישר עם הקווים האלה שאנחנו עומדים מאחוריהם. ואותם דמוקרטים שכמובן היה ראוי יותר לקרוא להם בולשוויקים, אין לי שום ספק שהם לא יהיו חלק, הם לא יהיו בשום מצב חלק מהממשלה שלנו, ואני אגיד לך יותר מזה, לא רק שהם לא יהיו חלק מהממשלה שלנו, הם יהיו הנדבך המרכזי בכל ממשלה אחרת, משום שבסוף הם הקבוצה האידיאולוגית והמיליטנטית בתוך הגוש השני, ולכן הם יהיו אלה שיתנו שם את הטון וישבו בתפקידי מפתח. אני חושב זה יהיה אסון למדינת ישראל, אסור להסכים לדבר הזה. אבל אנחנו לאורך כל הדרך, אתה יודע, גם בקדנציה הזו הרכבנו את הממשלה, היינו תמיד מוכנים לצרף מפלגות שמוכנות לקבל את הקו של הממשלה ואת הדרך שלה. לצערי הרב החרמות והנידויים היו יותר חזקים באופוזיציה משיקולים אחרים, ואני עדיין אומר לך שלו מישהו באופוזיציה יבחר ללכת בכיוון אחר אחרי שנקים ממשלה, אני לא פוסל להרחיב אותה. הבסיס שלה אבל חייב להיות הבסיס של המחנה הלאומי, משום שאחרת אנחנו נקבל ממשלה, אתה יודע, אם אני יכול לקחת רק את הדוגמה של לבנון, ממשלה שלא תעשה הסכם עם ממשלת לבנון שמחייב לפרק את חיזבאללה מנשקו בעודנו יושבים בתוך לבנון כפי שאנחנו עשינו, אלא אתה תקבל ממשלה שמאיזה איום על אולי ירי של איזה טיל מיד מוסרת להם שטחים עצומים בים ושדות גז וכולי. אני חושב שזה מתמצת את ההבדל הגדול בינינו לבינם, והוא הבדל מהותי.
יריב, מה הסיבה, או אולי תסביר לי את ההיגיון בהחלטתו, ככל הנראה, יש לומר את זה בזהירות, של סגלוביץ' לחבור למנסור אבס?
אין בזה שום היגיון, אי אפשר להבין.
למי זה יעזור הדבר הזה?
תראה,
זה יכשיר את אבס להצטרפות לממשלה?
אני מניח שזה מה שהם רוצים לעשות. אני יכול לומר לך באופן ברור שאם סגלוביץ' או בלעדיו הם יקימו ממשלה לא רק עם אבס, גם עם הרשימה המשותפת, זה ברור לחלוטין, אין פה בכלל שאלה. אמרתי קודם ממשלה שהבסיס שלה זה יאיר גולן ונעמה לזילמי ואנשים כמו משה רדמן, אנשים קיצוניים מאוד, אנשים שתמכו בסרבנות, אנשים שבוודאי כל תפיסת עולמה של גירוש המתיישבים היהודים מיהודה ושומרון, של מדיניות כזאת של ישראל כמדינת
בנט ולפיד, באים בחשבון
כל אזרחיה וכל משרדיה וכל מסתנניה. תראה, אני אמרתי לך עוד פעם, כל מפלגה שבאמת ובתמים תקבל את הדרך שלנו לאחר שנזכה ברוב בבחירות ותסכים לצרף לממשלה על בסיס העקרונות שלנו, כולל נושא הרפורמה המשפטית והשינויים במערכת המשפט, הדלת איננה סגורה בפניה. האם זה יקרה? אני לא יודע, אני לא נביא. אני כן אומר דבר אחד, אני חושב שאחרי הבחירות האלה היא הכרעה היסטורית והיא הכרעה ברורה מאוד בין הדרך שלנו של התיישבות, של ביטחון, של עמידה מדינית נחושה ושל רפורמה עמוקה במערכת המשפט, לבין הדרך שלהם של קבלת הסרבנות, של מדינת כל אזרחיה וכל מסתנניה, של ממשלה שנסמכת על מפלגות אנטי-ציוניות ועל אנשים רדיקליים נוסח יאיר גולן. אני חושב שזו הכרעה היסטורית, הכרעה מאוד ברורה, מאוד חדה, ואני מאמין שהציבור יכריע ובגדול בעד האלטרנטיבה הימנית, הלאומית, היהודית.
סגן ראש הממשלה ושר משפטים יריב לוין, תודה רבה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.